שלום וברכה, צהריים טובים, אנחנו ממשיכים בספר אמונות ודעות מאת רבנו סעדיה גאון, מאמר ראשון, השיטה העשירית, עמוד סמך ה' במעדורת הרב קפח. והשיטה העשירית, שיטה הידועה בקדמות, והיא שיטה משולבת, פעמים שותפה ביולי ופעמים שותפה בארבעת ויים ופעמים היא לבדה. כלומר, השיטה העשירית שנקראת בערבית דהריה, היא שיטה אמנם אריסטוטלית, אבל איננה השיטה של אריסטו. עכשיו, היא שיטה שהיו לה בימי רס"ג חסידים. כלומר, כל השיטות שרבנו סעדיה מביא אותם, הוא מביא אותם או בגלל פרסומן, או בגלל שבאמת גם אם זה שיטות מוזרות, היו אנשים שנקטו בדעות האלה בימיו.
בכל שיטה היו כאלה חסידים?
כן, זה לא סתם. זאת אומרת, לא סתם הוזכרו פה השיטות. היה אפשר להמציא עוד כמה שיטות. אבל רב סעדיה מדבר על שיטות שהיו מתהלכות בימיו. צריך להבין שבאותם הימים, גם בארצות האסלאמיות, היה הרבה חופש לרוח. זה נכון שאדם שהיה מקלל את מוחמד, למשל, היה מסכן את נפשו, אבל מעבר לזה, החשיבה הפילוסופית הייתה די מפותחת, במיוחד בבגדד, ואיפה שרב סעדיה פועל, ולכן יש גם שיטה כזאת. השיטה העשירית, שיטה הידועה בקדמות, והיא שיטה משולבת.
כל שיטה משולבת.
כן, ברור, אם יש מישהו ש... אם שיטה מתקבלת, סימן שיש מישהו שמאמין בזה. כן. פעמים שותפה בהיולי, כלומר, מניחה שיש ארבעה יסודות והיסוד ההיולי, ופעמים שותפה בארבעת התוואים, כלומר, השיטה רק של אמפדוקלס, של ארבע יסודות, ופעמים היא לבדה, כלומר, בלי כל התסבוכת הפיזיקלית, אומרים בעליה, מהי השיטה הזאת? שכל המציאות לא חדלה להיות כפי שאנו רואים אותה, שמיים וארץ וצמח ובעלי חיים ויתר המקרים. אין להם ראשית ולא תכלית. כלומר, זה די דומה לרעיון הקדמות של אריסטו, אבל לאו דווקא בנוי על הרעיון שלו, אלא הם אומרים, אנחנו ראינו שכל אדם נולד מאדם. אז חייב להיות שגם האדם שלפני האדם נולד מאדם, גם כן שנולד מאדם, שנולד מאדם עד אינסוף. כלומר, העולם כפי שאנחנו מכירים, תמיד היה ותמיד יהיה. אגב, זה דבר שהיום המדע לא מזדהה איתו. המדע מדבר על התפתחות של הקוסמוס, וגם של הופעת החיים, האדם לא תמיד היה, וכולי. בסדר? קדמות העולם התכוונו באותם הימים, שמה שאתה רואה זה תמיד היה.
גם האדם.
גם האדם, תמיד היה אדם. שקדם לאדם, שקדם לאדם.
רק בזמן המאוחר שיותר קרוב,
כן, האבולוציה זה רעיון שהופיע במאה ה-19. היה למרק, כן, בסוף המאה ה-18. וגם, מדי פעם היה למשל אחד בשם לוקיאנוס בעת העתיקה, שגם כן פיתח רעיון כזה, אבל זה נשאר בודד. הרבה פעמים יש רעיונות שצצים לרגע ונעלמים. כמו כן גם לגבי ההופעה של העולם, כלומר רעיון שהעולם בא מתוצאה מהתפתחות, זה אנחנו רואים גם אצל השיטות שמוזכרות פה, רק שהם לא מקבלים את היש מאין. מה אתה אומר? כן, ודאי. כלומר, אתה שואל, האם יש השגחה בהתפתחות המדעית? זה מה שאתה שואל. אז כן, יש, תסתכל במאמר היפה שלי, הנקרא תורה ומדע, בספר קדושה וטבע. שם אני מביא כמה רעיונות, לא רק משלי, רעיונות שמסבירים למה זה היה חשוב שתהיה התפתחות של הדעות. למשל, למה זה חשוב שהאדם הקדמון, יחשוב שהוא עומד על פלטה ולא על כדור. כי זה בונה את היציבות הנפשית שלו, כן, למשל. כן. אז יש גם סיבות לזה. אבל בכל מקרה, השיטה ההיא שאומרת שהעולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, תמיד היה, היא היום בלתי קבילה, אבל היא הייתה מצויה מאוד בימי הביניים, גם בזמנו של רבנו סעדיה. בסדר? טוב. הלאה. אומרים בעליה שכל המציאות לא חדלה להיות כפי שאנו רואים אותה, שמיים וארץ וצמח, ובעלי חיים ויתר המקרים, אין להם ראשית ולא תכלית, והגדולה שבהוכחותיהם על כך היא שאינם מאמתים אלא מה שהשיג חושם, ולא השיגו חושיהם לגופים הללו, לא ראשית ולא תכלית. כלומר, יש פה הטענה הבסיסית, אנחנו מקבלים רק מה שהחושים שלנו מעידים עליו. ומעולם לא ראינו בריאה, החוש שלנו לא ראה יש מאין. מסקנה, אנחנו מניחים שהכל הוא לא יש מאין, אז מה האופציה אחרת? תמיד היה. תמיד היה, ומה תמיד היה? כפי שאנחנו רואים, כי זה מה שאנחנו משיגים. אנחנו רואים עצים שנותנים תפוחים, והתפוחים הופכים להיות עוד עצים, אז זה סימן שתמיד ככה היה. אנחנו הולכים לפי החוש. זה יש מיש, ברור. יש מיש שווה, תמיד, אותו דבר. כן? ללא שינוי.
למה הסיטואציה הזו שכלומר מתאר,
היא לא מביאה
לחשיבה
שהייתה נקודת התחלה. שמה ש?
היא לא מביאה לחשיבה שהייתה נקודת התחלה.
עד רבה, הם אומרים נקודת התחלה מעולם לא ראינו. סימן שאין.
לא ראינו זה
סימן שאין. ככה הם אומרים. כן. זה הראייה שלהם. זה מה שהם טוענים. זה לא מה שהוא טוען.
כן, משהו גם
משנה. לא, זה מה שהם מביאים. כלומר, הטענות האלה הושמעו לא על ידי רס"ג, אלא על ידי בעלי השיטה הזאת.
אוקיי, אבל אני יכול להמשיך לטעון את אותם, שבאמת כאילו זה חזקת טובה, כאילו גם גלה.
אז על זה יש לו קושיות. בוא נראה מה הוא עונה על זה. ואלה ירחמך האל, אנשים אשר נדמה לי שיש, רגע, כן. ואלה ירחמך האל, אנשים אשר נדמה לי שיש בבני אדם מי שחושב שהם משתקים כל המתווכח עמהם, ושלא תתקיים נגדם שום הוכחה. ולכן, כלומר, יש כאלה שזה באמת שכנע אותם. ולכן אבהר, כי אלה שחלים מכל מי שנזכר מקודם, ובהשם העזר, והוליכם במטה העיון, עד שאביהם להודות במושכל. מה זה במושכל? הרי הם אומרים שהם מודים רק בחושים. ואני אומר שצריך גם לקבל את מה שהשכל מגלה. במושכל, כי הרי ההוכחות שלו לזה שהעולם נברא, הן הוכחות שכליות, כפי שראינו בתחילת המאמר. נכון? ואומר תחילה, כי ראשית זדון אלה שהם אחרי שאמרו, אין אנו מודים אלא במה שהשיגו חושנו, אמרו מה שלא השיג אותם חושם. לפי שאינם אומרים, אנו לא ראינו ראשית הגופים וסופם, שאז יהיו מאמתים את חושיהם, אלא אומרים, יתברר לנו שאין להם ראשית ולא סוף. ודבר זה לא ייתכן שראו בחוש, זאת מסקנה שכלית. הרי מעולם לא ראו גודל אינסופי. אין אדם בעולם שראה אי פעם גודל אינסופי. אז אם ככה, זה סותר, והם מקבלים את זה כמסקנה, שזה דבר שהרי החוש לא מקבל. החוש לא משיג. והם אומרים שהם מקבלים רק מה שהחוש משיג. אז הם סותרים את עצמם. ואם באו, אין ראשית ואין אחרית. אז אין סופי. נכון. עכשיו, מעולם, אין אדם בעולם שראה גודל אין סופי. ראית פעם גודל אין סופי? גם אני לא. ראית פעם מוט שהגודל שלו אינסוף? לא, אי אפשר לראות, נכון? זאת אומרת, אותו דבר, זמן אינסופי, הם מעולם לא השיגו. הם תמיד נולדו בתוך הזמן וימותו בתוך הזמן. עם מסקנה, החוש שלהם מעולם לא השיג גודל אינסופי.
אפשר גם להשיג חושר של זמן.
אי אפשר להשיג, נכון, בסדר, אבל זה רב סעדיה לא אכפת לו, כמו רב סעדיה, הוא מוכן לקבל דבר שהשכל מורה עליו, גם אם החוש לא מורה עליו. מה שאין כן בעלי השיטה הזאת, הם באים בטענה שרק החוש הוא המדריך אותם. אז אם רק החוש, אתה לא יכול להגיע למסקנה שהחוש לא משיג אותה. זה מה שהוא אומר.
רק אחד החושים זה שנייה, נכון?
נכון.
שמענו את האינסופי.
שמענו את האינסופי.
אבל
הם לא שם החבר'ה האלה, האריסטוטלים האלה. ואם באו לידי דעה זו, מפני שהשכילוהו בשכלם, מתוך היקש למוחש, הרי עזבו עיקר טענתם והודו במושכל, שאינו המוחש. ואף מצטים סותרים את דבריהם, במה שכל אחד מהם, בדעה, שהערים אשר הלך בהם, והמעשים אשר עשה, ובני אדם אשר רעם, והחשבון אשר טיפל בו, וכבר נעלמו מלפניו, או מתו שהם אמת. כלומר, שואלים אותו, אתה הכרת את פלוני? כן. מה איתו? הוא מת. אז הוא כבר לא פה. אז איך אתה אומר שהכרת אותו? אתה משתמש בזיכרון. הזיכרון זה לא פעולה של החוש. זה זיכרון החוש. והרי אינו רואה אותם בחושו, לפי שכבר נעלמו מלפניו. והוא יודע הוא אותם בשכלו, אשר קלט צורתם היטב ותוארם, ונחקקו לו והושגו. אף רואה אני אותם סותרים דבריהם בעת שהם רואים אותו ושומעים אותו, והוא. כי אין שלטון לחוש הראות על השמע, ואין שלטון לחוש הטעם על המישוש. וכאשר מרגישים חושי האדם בדבר שיש לו גוון וקול וטעם ומישוש, אם לא יהיה כאן מדע שבו תרכז הנפש כל המוחשים הללו, לא תשיג אותם. כלומר, אתה אומר, התפוז הזה הוא גם טעים, גם יש לו ריח טוב, וגם הוא כתום, וגם הוא עושה רעש כשהוא נופל. איך אתה יודע שזה אותו התפוז? הרי זה שהוא כתום, השגת בריאות. זה שהוא טעים, השגת בטעם. זה שהרחת, השגת בריח. וזה שהוא, מה עוד היה שם? עושה רעש. השגת בשמע. ואיך אתה יודע לייחס את כל ארבעת החושים האלה לישות אחת? אז זה השכל, לכן? כי אתה מודה לשכל. אז לכן, ואף מוצא אני, נכון, כלומר שהוא לא ראה לי כלום. הוא אומר, אתה לא יכול לבנות שיטה שמקבלת רק את החוש, כי השיטה בהגדרה מניחה גם מושכל. יש לי גם שאלות על פוליטיקאים. הייתה קיימת בימיו. נכון. נגיד, זאת אומרת, השיטה הזאת נולדה מזה שאנשים רצו משהו ודאי. הוודאי היחיד זה החוש. אז הוא ממשיך את זה באופן קיצוני. אם רק החוש, אז יש בעיה. כן, היה הרבה יותר מאוחר, היה הוגה דעות נוצרי, פילוסוף, בשם תומאס אקווינס. סומה תיאולוגיקה. גם הוא אמר, איני מאמין אלא במה שאני רואה. אבל הוא לא משך את זה לקיצוניות הזאת. הוא אמר, אני רואה, ואחרי מה שאני רואה, אני משיג גם מסקנות רוחניות. השאלה אם אקווינס באמת האמין בנצרות, אני לא יודע. או שהוא קיבל את הסמכות. כן. איפה היינו? טוב, יש אצל אקווינס הבחנה בין מה שהשכל מורה לבין מה שהאמונה מורה. הם חיים טוב עם זה. כן. טוב. איפה היינו? ואף מוצא אני, כאשר אחד מהם רואה אדם, ואחר כך שואלים אותו, האם ראיתו? יאמר כן. ואם נביט לחוש, הרי אינו מדבר. ואם הייתה תשובה לדיבור, הרי לא ראה מאומה. כלומר, אתה אומר שאני, איך אני יודע שהוא קיים? בגלל שהוא מדבר, אבל אתה לא, דיבור זה לא דבר שרואים, זה לא רואים את הקולות כמו בסיני. הנה זה ראיה שיש כאן מדע, שרת אותו חוש הראות, וביטא אותו הדיבור. ובאומרם שאין מדע, אלא מה שהשיג אותו החוש, הרי הם מזניחים את היסוד הזה, והוא, שאם הם לא היו מקיימים שום דבר כי הם בחוש, כך אין להם לבטל שום דבר אלא בחוש. ומי ייתן איפה וידע באיזה חוש ביטלו כל מדע, זולת המוחש, האם בראות או בשמע או בזולת אלה. כלומר, ההחלטה שרק החוש הוא הוודאי, זה עצמו החלטה לא חושית, שכלית. כן, זה כמו למשל בתחום אחר לגמרי, בשיטה הפוסט-מודרניסטית שטוענת שאין אמת. אבל הטענה אין אמת, היא טענה. היא טענה של ודאות. אז אם ככה, זה סתירה, יש פה סתירה לוגית בטענה הזאת, נכון? ובמוצאנו אותם פוחדים מדברים המפחידים. כגון הבית הרעוע פן ייפול עליהם. ומייחלים לדברים המקווים, כגון התבועה והבנים. ממה שמוכיח כי על ידי הידיעה הם מודרכים ולא בחוש לבדו, כי לא ישיג החוש התקווה והפחד. ובמה שאנו רואים אותם מתרפאים בזמן המחלה, ובפרט ברפואות הנגעלות שהם מרגישים את צערם, והם בדעה שהם פועלים בטבעם, משמע שאינם סומכים על החוש אלא על המדע. וכאשר אנו שואלים אותם על השלג שאנו רואים אותו יורד מן האוויר, אם הוא חלק מן האוויר, או יתברר, אז יתברר מצבם. כי אם יעשו חלק מן האוויר, הרי יסכלו בכך. ואם יעשו חלק מן המים ופעולת האוויר בו היא רק הקפאתו, הרי הודו במדע, ועזבו את המוחש. וכל שכן, אם יודו שהיה עדים לפני היותו מים, וזו הייתה סיבת עלייתו מן הארץ, ושיש לסיבה זו סיבה אחרת, הרי בהחלט שהם הודו בדברים שמעבר למוחש. ואנחנו לא נסלק שבטנו מעליהם עד אשר נעבירם מן ההישענות על המוחש אל ההישענות על מה שכנגדו. ואם היה שם שלישי, הרי אל מה שכנגד נגדו. ואם היה שם רביעי, הרי אל מה שכנגד נגד נגדו לעולם. עד אשר תשלם הידיעה ונוכיח להם בכך על חידוש העולם. הנה, שמונה אופנים אלה מחייבים אותם, כל הדוגמאות שהוא הביא זה שמונה דוגמאות, הנה שמונה אופנים אלה מחייבים אותם עם השנים עשר הראשונים, כלומר ארבע ראיות החידוש וארבע ראיות המחדש, וארבע ראיות היות יש מן העין, סך הכל 20. ואלה מהם אשר צירף את ההיולי על שיטתו, מחייבו מה שישבנו עליו, ואלה מהם שצירף את הטבעים על שיטתו, מחייבו מה שאמרנו עליו, וכבר צירפו הכתובים ידיעת השכל אל המוחש הטבעי, באומרם הלו אוזן, מילין תבחן, וכך אוכל יתעם לו, בשישים חוכמה, ואורך ימים תבונה. בסדר? טוב, אז זה די פשוט מה שהוא אומר כאן, הוא מביא בעריכות, כי זה היה כנראה מאוד שולט באותם הימים. כן?
גם למה יש חזקה שכאן נמצא, כאן היה?
נכון. זה טענה מאוד יפה. יש חזקה בדיני חזקות. כאן נמצא, כאן היה. נכון? יש הבדל בין חזקה לבין ודאי. כלומר, חזקה זה מה שאתה הולך אחריו, אם אין לך משהו שסותר את החזקה. זהו, זה הכל. לכן חזקה, כשכאן נמצא, כאן היה, איננה ראייה מוחלטת, אלא היא שימושית.
גם האנשים שלא יודעים מה היה
לפניהם. הם אומרים חזקה, חזקה זה לא הוכחה.
לא הוכחים.
בסדר, אבל הם אומרים שיש להם הוכחה. מה? זה את הרובד של דעות. אז על היולי יש לו כבר כמה קושיות שהוא הביא לפני כן. מבחינתם, זו, זה, יש פה סתירה פנימית, נכון, זה עוד יותר מחד.
הרב, לא שבעצם הפסוק שמביא, הנקודה פה זה
התבחן, עוד אין מילים תבחן, פה הסכלים? לא. שבסוף בישישים חוכמה, ואורך ימים תבונה. כלומר, על ידי מה שהאוזן בוחנת, מגיעים בסוף לחוכמה. נכון.
כן. הוא אומר מה שבסוף העמוד הקודם, הוא אמר, נביא
ונגד נגד 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 נגדו. כן, כלומר, אם יגידו, אז לא החוש, אז יש משהו שנגד החוש. ואם תגיד, לא רק מה שנגד החוש, אלא משהו שנגד נגד החוש, אז יש לך כבר מרכיב שלישי. כלומר, יש כל מיני מרכיבים כדי לברר את האמת. כן, עד שבסוף הם ישתכנעו ויבינו שהם אמרו שטויות בהתחלה. זהו, מה? טוב, והשיטה ה-11. עכשיו אנחנו מגיעים לשיטה 11, 12, 13. מה מיוחד בשלושת הדעות האחרונות? הם מה שנקרא תורת הכרה.
13 זה האחרון?
מתוך 13, אז ה-13 זה, אתה אומר זה האחרון? מתוך 13. אני הזכרתי בשיעור הקודם 14. זאת השמצה שפלה. טוב. אז השיטה 11, 12, 13 הם תורות הכרה ספקניות. כן? יש תורות ספקניות, אצל היוונים היו כאלה. למשל, הספקן היותר מפורסם קראו לו פירון. פירון הצטרף לאלכסנדר מוקדון במסע הצבאי שלו, והגיע איתו להודו. בהודו הוא ראה תופעות שערערו אצלו את האמונה בחושים, כשהוא ראה פקירים שמסוגלים לדקור את עצמם ולא קורה להם כלום ולא יוצא דם, ואז הוא הגיע לספקנות מוחלטת. בסדר? השאלה אם הספקנות המוחלטת הזאת אי פעם יושמה הלכה למעשה על ידי מישהו, כנראה שלא. אבל היא קיימת במכלול של הדעות שהפילוסופים התמודדו איתן. בסדר? עכשיו, מה? יש כמה סוגים של ספקנות, אנחנו נראה עכשיו. אנחנו נראה שלושה סוגי ספקנות. ולא כל הספקנויות אותו הדבר. והשיטה ה-11, שיטת העיקשים. אלה, זה, השיטות האלה מוזכרות גם על ידי הערבים. אבן חזם, למשל, מזכיר את שלושת השיטות האלה, ועל בגדדי גם כן. מה אתה אומר? שצריך מה? אני לא יודע. כשאני אקרא, אני יודע אם זה כתוב.
יש לנו שיטות הדמוקרטיות בעולם הערבי?
לא, בעולם הערבי השיטות האלה לא קיימות, אבל הן קיימות בפילוסופיה המערבית, כן. ברור. ויטגנשטיין למשל, זו דוגמה מאוד בולטת. או דרידה.
מה זה דהריה?
דהריה. דהריה הכוונה ההתמשכות המתמדת. טוב. והשיטה ה-11, שיטת העיקשים, אלה עושים את כל המציאות קדומה מחודשת ביחד. כלומר, אתה שואל אותי, העולם נברא? כן. העולם קדמון? כן. איך זה יכול להיות? איך אתה יכול להגיד דבר והפכו? הוא אומר, כי אמיתות כל דבר אצלם אינה אלא כפי שהאדם קובע בדעתו. זה היווני פרוטגורס אמר את זה. כן, פרוטגורס אמר, האדם מידת הכל.
זה נכון
בזה
שמידה. לכאורה, אם יש כוכב, מיליארד מטר מפה, ואני לא יכול לראות אותו, ואני לא יכול לזה, מה אכפת לי שהוא קיים? הוא לא גם מתקיים.
אז מה? אז מה זה אתה אומר? מבחינה קיומית זה נכון. כלומר, זה שיטה אקזיסטנציאליסטית, מה שאתה מציג. זה מה שהם אומרים, רב סעדיה זה לא, לא, לא מגרד אותו. לא, בואו נראה. זה, יש אופציות כאלה בפוסט-מודרניזם, זה מתחיל מדייוויד יום וממשיך עם קאנט. כן? כלומר, דייוויד יום היה הראשון שכפר בוודאות של הסיבתיות. למשל, וזה התחיל מביקורת על האינדוקציה. למשל, אם אתה אומר, אם אני אעזוב את הפקק הזה, יעשה רעש או לא? איך אתה יודע? ניסית פעם, אבל מי אמר שבפעם הזה יהיה? כלומר, לכן אמר דייוויד יום, הסיבתיות איננה מוכחת מבחינה שכלית. בסדר? מי דייוויד יום אמר עמנואל קאנט, וואו, זה רעיון יפה, אולי באמת כל ההכרות שלנו הן סובייקטיביות. ואז יש רק מקום וחלל, מקום וזמן, סליחה, מקום וזמן, ו... יכול להיות שזה, כל ההכרות האלה הם לפי ההכרה של האדם. הרי מה אני יכול לדעת על דבר? אני יכול לדעת עליו, רק מה שאני יכול לדעת עליו. אבל על עצמו אני לא יכול לדעת כלום. לא, דקארט הוא בדיוק הפוך מזה. דקארט, יש לו ספק מתודי, אבל הוא מגיע למסקנות ודאיות לדעתו. זה בדיוק הפוך מדקארט. כן.
יש
מחאה
בקרת.
מה?
יש מחאה בקרת.
מה הקהל אומר?
אם איבר N גורם לאיבר N פלוס אחד.
כן. אתה מתמטיקאי.
לא, אני אומר, מבחינת האינדוקציה, זה שזה קיים. אתה מוכיח על בסיס זה שאיבר מושך איבר אחריו.
כן.
ההמשך זה גם...
זאת הנחת יסוד.
אבל הנחת יסוד שמתחת על השכל.
לא, מהניסיון. הניסיון אומר את זה. הניסיון אומר את זה שכל פעם שאני מפיל את החפץ הזה, זה עושה רעש. אבל אין שום ראייה שזה תמיד כך. אולי בפעם הבאה זה לא יעשה רעש.
יש בית החוק פיזיקלי שם,
החוק הפיזיקלי. כן, זה חוק פיזיקלי, שהוא, מי אמר לך שהוא חוק, או רק מציאות. אז זה מה שדויד יום, אגב, וויליאם ג'יימס, הלכו בכיוון הזה, שהם אמרו, כמו המותקה למין הישנים, שאין שום סיבתיות בעולם. בסדר? מהאמירות האלה, מדויד יום אתה מגיע לקאנט, מקאנט אתה מגיע לאקזיסטנציאליסטים קיצוניים, וימינו לדקונסטרוקטוניזם, ודרך הפנומנולוגיה, בקיצור, הרבה מילים, נכון? אז בקיצור, מסקנה, ספק, מוחלט, אתה לא יודע שום דבר, והכל לגיטימי, אין בעצם שום טוב ורע, שום נכון ולא נכון, יש נרטיב. יש נרטיב. בסדר? כן, יש, אבל זה נרטיב.
כן.
אז השאלה היא ככה, האם זה צודק להיות בלי אלוהים? זה השאלה. זה גם שאלה. בסדר, אתה יכול... דקארט היה חכם, הוא אמר, בוא נתחיל עם ספק. נתחיל עם ספק, אבל מהספק אני מגיע בסוף לוודאות. כן? והוא הגיע לאיזושהי וודאות, כלשהי. האם עד איפה שהוא הגיע זה היה נכון? על זה אפשר להתווכח. בסדר, הלאה. מה?
יש לך למשל עדר של 1,000 פרות.
נו.
שעומדות אחת אחרי השנייה.
נו.
ויש מגע בין כל הפרות.
נו.
ואתה יודע שהראשונה חולה במחלת הפה והטלפיים.
נו.
היא בדביקת השנייה.
נו.
מסקנה גם האלף תהיה חולה.
אם אתה אומר שהאינדוקציה היא דבר נכון.
אז איפה יש כל מחלת יסוד שלא? שהיא שואלת היגרו, לא הבנתי.
עוד לא ראינו את כל הפרות שבעולם, ולא ראינו את, שתמיד המחלה עוברת אצל כל הפרות. אתה לא יודע. בסדר? טוב. אם כי, על ידי האינדוקציה, אנחנו מצליחים לשלוח... כן. פרה פרה. אבל על ידי אינדוקציה, אנחנו מצליחים לשלוח טיל לירח, או לבנות מכונת כביסה. כן? אבל כל זה, זה שימושי אמפירי. כן? זה מה שהם יגיד. זה לא הוכחה לשום דבר, זה אומר שמעשית, זה אתה יכול להשתמש בה, זה מה שזה אומר.
אם
נכון, אז מעשית זה עובד, כן. אתה אומר, כיוון שזה מעשי עוזר, אז זה סימן שזה גם נכון. זה דילוג, מה שאתה עושה עכשיו. זה אומר שעד עכשיו זה עבד ככה. כלומר, מותר לך להניח שמחר בבוקר השמש תזרח במזרח. אבל אין לך שום ראייה אבסולוטית שהיא לא תזרח במערב. או שהיא לא תזרח.
איפה פרמינידס נכנס לעניין הזה?
פרמינידס, כן, אבל פרוטגורס לא. פרוטגורס, שזה מי שמוזכר פה בלי שמו, הוא אומר, האדם מידת הכל. מה שהאדם חושב זה מה שיש. כן, עכשיו... אצל חכמי הקבלה יש לזה הרבה יסוד של אמת, כי השפע האינסופי הוא מתחלק באינסוף כלים. אז אם הכלי שלך זה הכלי של ההכרה, יכול להיות שעבור אדם שכלי ההכרה שלו הוא X, המציאות תהיה X, ועבור מישהו אחר תהיה Y. למשל, כתוב בגמרא, האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. שואלת הגמרא, למה? מה הוא עשה מסכן? הוא רק אמר שאין עולם הבא. ואת הגמרה, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. כלומר, זה חסד שעשה הקדוש ברוך הוא עם אותו אדם, שהעולם הוא כפי שהוא תופס אותו. תאר לעצמך שאתה תיקח את אלבר קאמי, ותביא אותו לחיי העולם הבא. אלבר קאמי. אחד הסופרים, האקזיסטנציאליסטים החשובים במאה ה-20, הוא אמר שהכל אבסורד, אין משמעות לכלום. עכשיו, תאר, ולכן גם עולם הבא זה השליה. שתאר לעצמך שהקדוש ברוך הוא יעשה הפתעה לאלבר קאמי, ומכניס אותו לגן עדן. זהו, הרג אותו. זהו. אז זה בעצם רבי צדוק מלובלין אומר, צריך לקרוא את זה ככה. הוא אומר, אין לו חלק בתחיית המתים, לפיכך כפר בתחיית המתים. כן. מה אתה אומר? אתה בורא את המציאות, כן, בדיוק, כן.
יש למישהו בחירה לא להגיע לאותה מסקנה שהוא הגיע
אליה? כן, לפי הרמב״ם, כן.
אם אני חושב ככה, אחד עוד אחד, אני לא יכול לשנות את
זה. השאלה היא ככה. כשאתה מניח הנחת יסוד מסוימת, ואתה בסוף התהליך שהאחד ועוד אחד, אתה מגיע למסקנה מסוימת. אתה אומר, לא הייתה לי ברירה. אבל הייתה לי ברירה על ההנחה הראשונה.
שמה הייתה הנחה הראשונה?
ואז תשאל השאלה, למה אתה נקטת בהנחת יסוד א', שהיה ברור בסופו של דבר שהיא תגיע למסקנת ג'?
לא, אני חושב שאין בחירה, כי אני חושב שכולם מתחילים אותה הנחת יסוד,
וכל אחד לוקח אותה למקום. כולם מתחילים אותה הנחת יסוד? אז זה סימן שיש אחד שהיה לוגי והשני לא. והרי אתה רואה שיש פילוסופים גדולים, שכל אחד מגיע למסקנה אחרת, ואתה לא מוצא אצלם טעויות לוגיות. אתה לא יכול להגיד שיש טעות לוגית לדקארט או ליום או לקאנט וכו'.
אין לך מה, דקארט ויום, כשהם היו תינוקות, הם ראו, הנה, זה בקבוק, אני מפיל אותם, מצלו עם ההנחות האלה, אז, כלומר, אז אם יש אותי...
כן, השאלה בריאה שהם מתחילים לחשוב, האם הם מתחילים מזה שהבקבוק נופל?
אלא מה?
יעיין נקבודו, אני מציע לך, בפירוש שלי הנפלא לפרק ב' של 8 פרקים. שמה אני דן בזה? מה? אתה מכיר את הספר שלי על 8 פרקים? יש לי ספר על 8 פרקים. יש פה, יש פה. תראה מה שאני כותב על פרק ב', ואז יהיה לך נעים. טוב, ובכן, בואו נמשיך. אומר רבנו סעדיה, והם יותר שחלים מכל מי שקדם זכרו. עכשיו, זה לא פשוט. אתה צריך להילחם עכשיו נגד תורת הכרה. בשם מה אתה תבטל את הספקנות הזאת? בוא נראה. וראשית, מה שאני מבאר בו את שכלותם, שאין הדברים נעשים כפי שאנו קובעים אותם בדעתנו, אלא קביעת הדעה היא אשר נעשית בגלל הדברים, כדי להשיגם כפי אמיתותם. והשכלים האלה הפכו את העניין, ועשו כל דבר הולך אחרי הדעה. אבל דעות נולדות מעובדות. מתחילים עם העובדה, מהעובדה מגיעים אל הדעה. לא הדעה קבעה את הדעה, לא הדעה קבעה את העובדה. בסדר? וכבר הקדמנו בהקדמת ספר זה דברים קצרים בעניין זה, והשארתי דברים אחרים, אומר אותם כאן, והוא, שאלה מדמים שכל הדברים אין להם אמיתות, שהם מתנהלים על פיה, ולדעתם שאם נחלקו שניים בדבר מסוים, וקבעו, הוא קבעו האחד בליבו באמיתות מסוימת, הוא קבעו השני באמיתות אחרת. הכרחי שתהיינה לאותו הדבר שתי אמיתויות יחד. כלומר, אם יש מישהו שאומר, הדבר הזה הוא עיגול. השני אומר, לא, זה ריבוע. אז מה זה? לפי השיטה הזאת, גם וגם. זה גם עגול וגם רבוע. ודבריהם אלה, לא, ירוק ועגול הוא אכן כן. כן. כן, זה השאלה, מה אתה עושה, למשל, עם מלפפון? האם הוא יותר ירוק או יותר ארוך? מה אתה אומר?
יותר ארוך.
לא, הוא יותר ירוק, כי הוא ירוק גם ברוחב. טוב, ודבריהם? לפי שיטתם, הרי כל מה שאדם חושב על הדבר, זה נכון.
כמו שאמרו, העולם גם קדמון וגם...
נכון. ודבריהם אלה מובילים אל מושגי שווא רבים. אזכיר מהם 7 סוגים. יאללה, מביא לנו דוגמאות. ואומר, כשם שקביעת שתי דעות מחייבות אצלם שיהיו לדבר שתי אמיתויות, כך מתחייב אותם, כך מחייב אותם, ש10 דעות מחייבות שיהיו לדבר 10 אמיתויות. וכן חייבים לומר שאותו הדבר אשר יש לו 10 אמיתויות מחמת 10 בעלי דעות, שכל זמן שנראה לאדם אחר באותו הדבר דעה 11, תתווסף אחת באמיתיותיו. וכל זמן שתבטל לאדם אחת מעשר הדעות, תיבטל על ידי כך אחת מאמיתיותיו. ושאי אפשר להחליט על דבר מסוים כמה אמיתויות יש לו, מפני שלא נפגשו עם כל בני האדם, כדי שידעו כמה יש לאותו הדבר אצלם מסוגי הדעות. כן מחייב אותם לומר, שאם יהיו בני אדם תרודים מלעסוק בדבר מסוים, ולא קבעו בו דעה כלל. כלומר, יש איזה נושא שאף אחד לא יתעניין בו. שיבטל אותו הדבר, אז הוא לא קיים. ולא תהיה לו אמיתות כלל. כן, למשל, כוכב רחוק. אז אם אף אחד לא שם לב שהכוכב הזה קיים, אז הוא לא קיים. כאילו אפילו לא דנו מהו. האם זה כוכב, או כוכב שביט, או אשליה. כן?
רגע, זה שיטתם, זה דבר שיטתם.
זה, הוא מראה לאן זה מגיע. כן. זה שיטה. וכשם שמחייב. כי שתי דעות שנקבעו על ידי הוכחות נותנות לדבר אחד שתי אמיתויות, כך מחייב כי שתי דעות שהאחת על פי ראייה ואחת שרירותית, כלומר שיזיד בה לשקר, שיביאו לדבר מסוים שתי אמיתויות, ויש שקר של מי ששיקר על פלוני החי ודימה שהוא מת, מביא לו אמיתות המוות, כמו שהביאו לו דברי מי שאמר עליו האמת את החיות. כלומר שואלים, האם אדם פלוני מת או חי? אחד אומר, הוא חי. למה? הוא ראה אותו חי. השני אומר, הוא מת, הוא משקר. אז יוצא ש... יש אחד אומר, אני משקר, אני אספר, אני אספר... מה? לא משנה. יש אחד שמשקר. הוא רוצה להתיר את האגונה, למשל. אז הוא ממציא שהוא ראה את האיש מת. אז עכשיו נשאלת השאלה, אותו אדם שאחד העיד עליו שהוא מת, והשני העיד עליו שהוא חי. מהו אותו אדם? חי או מת? יש פה בעיה. זה כמו החתול של שרדינגר. שהווטרינר אומר, מר שרדינגר, יש לנו לגבי החתול שלך חדשות טובות וחדשות רעות. כן. לא, אבל יש אחד שהזיד.
הוא אמר שזה אינדיבידואלי בעצם. זאת אומרת, האור שמשקר אומר שהוא מת, הוא לא משקר, הוא אומר את האמת, השקרית שלו.
כן, בדיוק. וכשם שמחייב זה בשתי אמירות, שאחת אמת והשנית שקר, כך מחייבות שתי אמירות שכולן שקר. אחד יגיד שהוא מת, השני יגיד שהוא אף. אם כן... למה? הוא אומר, אתה אומר שני דברים שלא ייתכנו שישכנו ביחד. זה מה שהוא אומר. אם כן יהיה הגון, הגוון, סליחה, האדום, אם ראו שני בני אדם, וקבע אחד מהם שהוא לבן, וקבע השני שהוא שחור. יהיה אותו הגוון, לבן שחור יחד, ותיבטל אמיתותו, שהוא האודם. חוץ ממה שמחייב אותם, ממה שקבענו מאמיתות הדברים בהקדמת הספר, ומן הראיות שאמרנו בחידוש, ואמר הכתוב, במי שחשב שהדבר ילך אחר קביעתו וישתנה לפי דמיונו, עכשיו הוא מביא תמיד פסוק, כדי להראות שהתנ״ך כבר חשב על הדברים האלה, טורף נפשו באפו, הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקומו. את מה, את הפסוק? טורף נפשו באפו. כן, למשל אדם מתאבד, הוא טורף נפשו בגלל שהוא כועס. הלמענך תעזב ארץ, וכי על ידי שאתה מתאבד, אז הארץ כבר לא קיימת. ויעתק צור ממקומו, אתה צריך בגלל זה להזיז את ההר. זאת אומרת, מה שהוא אומר שהחוויה הפנימית שלך איננה משפיעה על המציאות. זה מה שהוא אומר.
למה הכוונה פה? האם אנחנו עוסקים בדיון תיאורטי או בדיון מעשי? כי אם אנחנו עוסקים בדיון אמורי,
כן.
אני סובר כדעה של השיטה הזאת, ואני לא השתכנתי.
כלומר, אתה אומר ככה, שהאמת איננה קיימת, אלא יש רק הכרות. בסדר. אפשר, אתה יכול להגיד משהו אחר. אתה זה אומר, אני לא יודע מה האמת. או שאתה אומר, אין אמת בכלל.
לא, אני אומר שזה לא משנה. אני אומר, בדיוק הפסוק הזה.
כן.
אז אני לא יכול שכלית לא להוכיח אותו, אבל אנחנו
אנחנו כל כך רגילים שיש את החוויה ויש את המציאות, אבל...
לא, אבל הוא אומר, הטענה שבגלל שאני תופס באופן אחד, ואתה תופס באופן אחר, שנינו אומרים אמת, היא טענה של אובייקטיביות הסובייקטיביות. כלומר, אתה אומר, ההכרה הסובייקטיבית שלי היא גם המציאות. זה מה שהוא תוקף כאן. הוא לא אומר שאין דבר כזה שאנשים תופסים אחרת. הוא אומר, יש אדם שרואה צבע לבן והוא חושב שהוא אדום. יכול להיות, כן, התקלקל לו החוש. אבל האם זה משנה משהו במציאות של הדבר שהוא צופה בו? התשובה היא לא.
אבל מה זה המציאות? אף אחד לא נפגש עם המציאות.
יכול להיות ש... אני מסכים איתך. אתה יכול להגיד, אף אחד לא נפגש עם המציאות, ולכן אף אחד לא יודע את האמת. זה לא אומר שאין אמת. או שכל מה שאדם חושב הוא אמת. שזה מה שהם אומרים. אהו, תהיתי? זה לא השיטה שלך, אני מניח. אובייקטיבית, הסובייקטיביות שלי היא אמת. זה מה שהם אומרים. בסדר? האדם, מידת הכל, אבל איזה אדם? כל אדם. כן. תסביר, הבנתי. אז יש רק אני בעולם. זה הם לא אומרים. לא, יש מי שיאמר, רק אני קיים. כן? זה, יש טענה כזאת. הוא קיים, לא, הוא קיים, אז בעצם הוא לא קיים. כלומר, אין זולת אני. היא מפריעה, אבל זה לא הדעה שמובאת כאן. הדעה הזאת שאומרת שרק אני קיים, היא הבסיס לנאציזם. כי רק אני קיים, אז השני לא קיים. לא, אבל יש לזה השלכה מוסרית. זה פיכטה. פיכטה היה תלמיד של קאנט, והוא אמר שאם כיוון שהכל סובייקטיבי, אז הדבר היחיד שקיים זה אני. וקאנט, שהוא כבר היה זקן, אמר פיכטה משוגע.
אבל אפשר לסתור את מה
שאתה אומר. זה שאלה מוסרית כבר. הופך להיות שאלה מוסרית. האם אני מכיר בזולת כחלק מהביסוס של האני שלי. למשל, יש ויכוח על זה, היה הפילוסוף הצרפתי סארטר, אמר, הגיהינום זה הזולת. כן? אומרים שהוא אמר את זה בפני אולם ריק, כמובן. כן, עכשיו, פרופסור אמנואל לוינס, זכרונו לברכה, אמר, הזולת הוא הבסיס של האני. זה הבסיס. בדיוק, ההפך. בסוף ימיו סארטר פגש את לוינס וכנראה זה השפיע עליו. חזר, כן.
לא
עד כדי
כך. אני לא קיבלתי את זה.
מה לא קיבלת?
אני עדיין חושב שאי אפשר להוכיח שיש עוד דבר מלבד ההכרה שלי.
תראה, הוכחה הייתי אומר אפריורית כנראה שלא. כנראה שאי אפשר להוכיח.
כן?
אבל השאלה היא, האם... הטענה הזאת היא האמת. כלומר, כל המושג של בריאה, זה מושג של המצאת הזולת. כלומר, אלוהים בורא, הכוונה שהוא יוצר מישהו שהוא לא הוא. ואז הדואליות הזאת היא הבסיס של כל המציאות. כן. מה? כן, חוץ מזה שאדם זוכר שפעם הוא לא היה. ובסוף הוא גם ימות. יוצא שהקטע של הקיום שלנו בתוך המציאות הוא מוגבל. אז כנראה שיש מציאות נוספת. כי אני זוכר ש... מה? שלא הייתי? פשוט מאוד. תחזור אל הזיכרון העתיק ביותר שיש לך, ותשאל את עצמך אם יש משהו לפני. זה כמו הסיפור במייסף ונזיין בטלרס. עם התחרות זיכרון.
אני חושב שאפשר להסביר את זה
שכחה, לא? כלומר, אתה אומר, אני נצחי, שכחתי שאני נצחי.
אני לא חושב ככה.
לא, זה מה שאתה אומר.
לא, אני רק רוצה להגיד, אני לא סובר ככה, אבל אני חושב שאפשר להגיד ככה.
טוב, אבל זה על גבול הטירוף.
נכון.
כן, בסדר. כן, מה אתה אומר?
למה הרב לא נהיה כמו
למה הרב לא עונה?
למה הרב לא עונה כמו שהרב עונה לשאלה האם אנחנו מוח בתוך בקבוק כמו שהרב עונה קפסולות כאלה? אולי זה נכון, אבל זה לא רלוונטי.
אז כי זאת לא הייתה השאלה.
לא, למה?
זה לא מה שהוא שאל, נו. לא, בהודו יש שיטות כאלה, שיש אין סוף גלגולים וכו'. כן. מה?
לכאורה, ואני... וזה נגיד השיטה. השיטה הזאת היא מסתדרת עם התורה, לכאורה.
לא, ממש לא. לפי רב סעדיה היא לא מסתדרת עם התורה, נאמר ככה. כן. לא. לא, ודאי, לא, העולם הוא לא ירוק. אלא כל, זה אומר שכל בני אדם שמו משקפיים ירוקות, זה מה שזה אומר.
אבל כל המשמעות של צבע זה איך אנחנו כותבים, אין שום משמעות של...
כדי שאתה תראה דבר ירוק, צריך שתהיה קרינה שנקלטת ברשתת העין שלך. רשתית העין שלך. נכון, אז צריך שיהיה משהו שיפגע. לא, השאלה אם אנחנו מניחים שיש צבע עצמי לדברים, אז זה כבר נושא אחר, כן? אבל גם אם אתה אומר שאין צבע עצמי לשום דבר, אבל זה לא אומר שאין דבר שאתה קולט אותו. כשאתה קולט אותו כירוק, אז יש משהו שהוא לא ירוק, שכשהוא פועל עליך מתקבל כירוק.
אבל
בעצם
זה
שאני
קיבלתי אותו ירוק, זאת אומרת שהתודעה שלי...
שהתודעה שלך רואה את זה כירוק, וגם אם כולם ישימו משקפיים כאלה, זאת אומרת שהתודעה של כל בני האדם רואה את החפץ כירוק. זה מה שזה אומר. לא, זה לא הפך אותו לירוק. זה הפך את העיניים שלך למוריקות. זה חוזר למלפפון. זה יפה, אבל זאת לא הייתה השאלה. לא, זאת לא הייתה השאלה. מה? מה? נכון. לא, אבל השומע. מה יעשה מי ששומע את העדויות? לפי השיטה הזאת הוא באמת גם חי וגם מת. כן. והשיטה ה-12. בסדר, אז המציאות היא דואלית, המציאות דואלית, כן? זה הכל. זה לא, אבל אם אתה אומר שהצד הלבן הוא גם שחור וגם לבן, אז זה לא... טוב. והשיטה ה-12, רוצים לשמוע את השיטה ה-12 או רוצים להמשיך להתבלע? טוב. שיטת החידלון. שיטת החידלון הכוונה לחדול מלהביע דעה. זאת תורת הכרה גם כן. כלומר, זה יותר קרוב למה שאתה הצגת, השיטה הזאת. האנשים הללו דימו כי הנכון הוא שיחדל האדם ואל יקבע שום דעה. אגנוסטיקה, בדיוק. זה אגנוסטיקה. אני לא יודע, ככה, ככה, אני לא יכול לדעת. בסדר? לפי שהם אמרו, כי בעיון מרובות השגיאות, ואנחנו רואים אותו כברק הנוצץ, שאינו ניתן, אינו נתפס ולא ניתן להשגה, ולכן הראוי שנחדל מכל דעה. לכאורה יש פה הרבה ענווה. לא יכול לדעת כלום, אז זהו, לא יודע. והם יותר שחלים מן היקשים. יותר גרוע. למה? כי ההם צירפו אל האמת המציאותית גם דברי שב, ואלה חדלו מן האמת והשקר גם יחד. בעצם... לא, 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 לא. זה הכוונה שיש, הם לא חשבו עד הסוף, זה מה שזה אומר. כן. וראיתי לבאר מה שיש עליהם בכך, כדי להחזירם בו אל האמת, כי הם ראויים לשוחח עמהם בדברי עיון, לפי שלא שקעו בשכלות שנתייאש מהם כמו הקט שאחריהם. כלומר, הקט ה-13 אומר רב סעדיה, אי אפשר לדבר איתם. אבל ה-12 עדיין אפשר לדבר איתם. כן? הספקנים, האגנוסטיקאים. כן, זה לפי, הוא מסדר את השיטות לפי ההתרחקות מן השיטה שלו. לכן זה גם הסיבה שהוא שם את ה-13 בסוף, בעוד שאצל הערבים שהביאו את זה, זה דווקא במקום ה-11. טוב. ואומר, אם הייתה לדעתם אמיתת כל דבר, היא לחדול ממנו, הרי ראוי שיחדלו מן החידלון. ולא יחליטו עליו שהוא האמת. זה מה שאמרנו לפני כן, על הטענה הפוסט-מודרנית שאין אמת, אבל זאת אמירה אסרטיבית. יש, כלומר, אני אומר לך שאין אמת, אבל מי אמר לך שאתה יכול לומר? למה? כתורת הכרה זה הגיוני מאוד. כלומר, מבחינה לוגית, השיטה הפוסט-מודרניסטית לא מחזיקה מים. בגלל שהיא טוענת באופן מודרניסטי ודאי, שאין אמת. אז הטענה הזאת, היא לא יכולה להחזיק מעמד. כן, אבל לא, לא, זה לא ייאוש, זאת אמירה. זאת אמירה ויש לזה השלכות, אפילו בתחום הפוליטי ובתחום... זה אתה מסביר את הרקע ההיסטורי סוציולוגי שלהם, אבל זה לא מה שהם אומרים, לפחות באופן רשמי הם לא אומרים שזה בגלל מה שקרה, אבל זה יכול להיות שבאמת מה שהם ראו במלחמות הביאו אותם למחשבה הזאת. כן, לא, אדם יכול להגיד אני לא יודע. האם אתה אומר שבאופן מוחלט אי אפשר לבאר שום דבר? על זה רב סעדיה בא בטענות. כן, כן, מה אתה אומר? על סמך מה החוץ הזה? על סמך מה החוץ? כלומר, מי התיר לך מבחינה לוגית להחריג את האמירה הזאת? זו אותה שאלה שיש אצל בתורת הקבוצות. האם יש קבוצה שמקיפה את כל הקבוצות? כן? אבל אם, הרי כל קבוצה היא נתונה בקבוצה גדולה ממנה, אבל הקבוצה כוללת שום דבר לא מקיף אותה, אז היא לא קבוצה. זה את הקושיה שאני חושב איך קראו לו גדל, נכון? שאל את זה. אז אין זה גם לא קבוצה, כן, בדיוק. בקיצור, יש ההתפתחות של הלוגיקה במאה ה-20, הרסה את כל הוודאויות הלוגיות. אז אם אתה מתחיל בלהגיד שאין שום ודאות לכלום, אז אתה לא יכול להגיד את זה אפילו כדבר ודאי. כן, בדיוק. אז זה מה שאומר רב סעדיה גם פה. אתם רואים שהוא חשב כבר מראש על דברים כאלה. טוב, אגב, הטענות האלה נגד הספקנות מובאות גם אצל אריסטו עצמו. אריסטו התייחס לטענות האלה. טוב, הרי ראו שיחדלו מן החידלון ולא יחתו עליו שהוא האמת. ולא דנתי אותם בכך, עד שדנתי על כך את עצמי. כי כאשר אני קובע שהמדע אמת, למה אני, הרב סעדיה, כן? אני כן אומר שיש אמת, קבעתי כן מפני שבו ידעתי שהוא אמת. ואומר עוד כי בהתווכחם עם בעלי העיון לחייב אותם בחידלון, הרי הם מנסים לשכנע אותנו שאין אמת. למה אתה מנסה לשכנע אותי? כן? יוצאים הם הם ממסגרת טענתם ונכנסים לאימות המדעים. למה לא? כלומר, אם אתה אומר אין אמת, אז מה אתה משכנע אותי? באמת של דבריך. הרי אין אמת. נכון? אתה יודע, הרב אלבז, ראש ישיבת אור החיים, הלך ברחוב ושמע שני אנשים מתווכחים. אחד אומר, יש תחיית המתים, השני אמר, אין. אז הרב אלבז אומר לזה שאומר, אין, אומר, אין בעיה, אתה לא תהיה שם. אז הוא אמר, אתה מקלל אותי? בסדר? טוב. כן, כלומר, למה אני כן מקבל שיש אמת? כי האימון שלי במדע הגעתי לאמת.
אבל הוא אומר, מפני שבו ידעתי שהוא אמת, על ידי המדע הוא ידע שהמדע הוא אמת?
נכון, משהו כזה. כלומר, כמו שעל ידי הספק, אתה אומר שהכל ספק, אבל על ידי הוודאות, שבעצם המדע מספק איזושהי ודאות, מזה הגעתי לזה שיש ודאות בעולם. זה מה שהוא אומר.
בעצם הוא מודה שיש חיסרון
השיטה שלו רפאל.
נגיד ככה, הוא אומר, האלטרנטיבה לא סבירה, ולכן האמירה שהמדע הוא אמת, היא מתקבלת על הדעת.
הוא אומר כאילו שדנתי והוא גם את עצמי.
נכון, נכון. לא, יצאתי זכאי דווקא, זה מה שהוא אומר.
אבל כאילו הוא אומר, בגלל המדע, אני משתמש במדע כדי להוכיח שהמדע הוא אמת, אבל כאילו יש לי הנחת יסוד שהמדע הוא...
אם אני מדבר על, אם אני לוקח כהנחת יסוד את המדע, אני מניח שיש אמת. ואז אני לא סותר את עצמי כשאני מגיע למסקנה. בוודאי. ואלמלא כן, לא היו נאבקים לקיום החידלון. ואומר עוד, כי הזדקקותם כמונו לשכלם בית הצורך, להנהגה, כדרך שהם נזקקים לעיניהם בעת שצריכים לראות, ולשמע בעת שהם צריכים לשמוע, מבטל חדלונם ומאמת את המדעים כמו החושים. אגב, הרב אשכנזי מספר שפעם הוא שמע הרצאה של פילוסוף בפריז שהסביר שאין משמעות לכלום. בסוף ההרצאה ניגש אליו תלמיד, רצה לשאול אותו שאלה, אומר, אני לא יכול לדבר איתך כי אני צריך להגיע למזכירות לקבל את הצ'ק. זאת אומרת שיש בכל זאת משמעות למשהו. כלומר, בעצם אפשר לומר שכל ספר קהלת שאומר הכל הבל, מנסה לבחון האם אפשר להגיד שהכל הבל. בין מי למי? כן, אז צריך להבין, אמרתי לך בקצרה, שספר קהלת עניינו לבחון את השיטה הזאת, ולדחות אותה לבסוף, כן. ואומר עוד, כי מה שהם סוחרים את בעל המלאכה, האומן, והרופא, הבקי, והמהנדס המומחה, ממה שמוכיח שאינם צודקים בעניין החידלון, כאילו היה דבר כך, היו סוחרים כל אשר ימצאו. ואומר עוד, כי מה שהם זוכרים פעולות שיראו להם ומאורעות שבאו עליהם, כל שכן, אם מחליטים על פי כך בהווה, מה שמבטל את החידלון, קיים את האמיתויות. כלומר, באופן מעשי הם לא מתנהגים ככה, זה הכוונה. ואומר עוד, כי מה שמשתמשים בהנהגה, לכל דבר שיש לו תכלית, משתדלים שתהיה תכליתו טובה, לא רעה. יש בכך ביטול החידלון וכניעה לאמת. ואומר עוד, כי מה שהם משבחים את המטיבים ומגנים את המריעים, אומרים זה אדם טוב, זה אדם רע, וכן מה שמצדיקים את הצודקים ומחזיבים את המשקרים, ממה שמבטל את החידלון, מקיים את האמיתויות. הנה אלו שבעה עניינים עם מה שקדם בהקדמת הספר, מעירים אותם על עימות האמת, לכן נורא אותם בו על חידוש העולם, כמו שצוותה החוכמה ואמרה, הבינו פתאים עורמה, וכסילים הבינו לב. עד כאן השיטה ה-12.